חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני יריב אופנהיימר, ואני היום השוטר הטוב. אני חייב להודות שאני מופתע, מופתע לטובה. כי בשנה האחרונה כמעט הרמתי ידיים, התייאשתי. חשבתי שהלך עלינו, שהמדינה נפלה בשבי, שזה קרב אבוד, שאין חוק, אין אסור ומותר, הכל פרוץ, וכבר אין מי שיעמוד מול השחיתות והפשע. חשבתי שהמשטרה נפלה, שבן גביר השלים את ההפיכה, שלטרוריסטים היהודים בשטחים יש חסינות, שאישורי נשק זה העסק הפרטי של בן גביר ולשכתו, שדמם של המפגינים בעד החטופים הותר, בעוד שלפורעים מימין יש גיבוי מהממשלה והמשטרה. הימים האחרונים מוכיחים שהשמועות על מותה של מערכת אכיפת החוק היו מוקדמות מדי. העובדה שבישראל יש מי שמוכן לעמוד מול הממשלה, מול בן גביר ומול נתניהו, מול מכונת הרעל, ולדרוש ציות לחוק איננה מובנת מאליה. הרבה יותר קל לזרום עם השלטון ולא להסתבך. אבל החוקרים האמיצים של מח"ש, אנשי משרד המשפטים, השב"כ, התביעה הכללית והיועצת המשפטית לממשלה לא מוכנים להרים ידיים. לא בפרשת גניבת המסמכים מצה"ל ולא בפרשת שיתוף הפעולה בין המשטרה לטרור הגבעות. יש במערכות אנשים טובים שלא עוצמים עיניים ומוכנים לשלם מחיר למען שלטון החוק והצדק. אנשים שהשליחות הציבורית חשובה להם יותר מהקידום האישי. בימין כבר צועקים, הפיכה שלטונית ממניעים פוליטיים. אז לא. כשהמשטרה משתפת פעולה עם עבריינים כדי לרצות את השר, זאת הפיכה. כשבלשכת ראש הממשלה משתפים פעולה עם גונבי מסמכים מצה"ל ומדליפים אותם לתקשורת הזרה, תוך סיכון ביטחון המדינה, זאת הפיכה. בזכות שומרי הסף האמיצים, בזכות העיתונות החופשית שחושפת, ידע כל שר וכל ראש ממשלה, ידע כל משטפ במשטרה או במגזר הציבורי. מי שיעבור על החוק וייתן יד לפשע, אולי יקבל קידום, אבל יגמור בבית הסוהר.
חמש בערב. השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. אתמול נעצר באמצע היום בשטח ציבורי ועל סף התנגשות דו צדדית חמושה בין המאבטחים שלו וחוקרי מח"ש, ואחר כך נחקר שעות ארוכות נציב שב"ס. וגם שני קצינים בכירים מהמשטרה נעצרו. החשדות חמורים מאוד על הדלפת מידע מסווג מחקירות לשר או לדמות מדינית תמורת שוחד בצורת קידום בדרגה או בתפקיד. השר טוען כמובן לרדיפה פוליטית. מנגד מכחישים כמובן וטוענים שיש חובה לחקור בלי מסו פנים ודרגות כשיש חשדות לעבירות. אני לא הייתי מעלה על דעתי להאשים את מערכת אכיפת החוק התאורה שלנו בהטייה פוליטית. הרי ידוע לכל שרק הפרשנות המדויקת לחוק ואכיפתו השוויונית לנגד עיניה. לא היה עולה על דעתי שיש בישראל אכיפה סלקטיבית או שימוש בכוח המסור לרשותם על פי נטיות ליבם הפוליטיות או התועלתניות. הרי מדובר במלאכים אובייקטיביים לחלוטין. אבל אתמול התחולל משהו בעולמי, שינוי טקטוני. שמעתי מישהו מאנשי השמאל המאמינים בכל לב בנייטרליות ובאובייקטיביות של מערכת החוק, שנלחמים בכל פעם שמישהו מעז לצייץ נגדם ולהגיד שהם חלילה מושחתים פוליטית או רחמנא ליצלן שמאלנים, שמעתי את שותפי לתוכנית יריב אופנהיימר מאשים את הפרקליטות שהיא ביביסטית, כי העיזה להאשים את חבורת הפורעים שירו נורי תאורה על בית נתניהו בקיסריה בטרור. נפקחו עיניי לראות שיש אפשרות שלפרקליטות הסתננו חפרפרות ימניות, או שהם מתקרנפים חלילה. אז אם דבר כזה ייתכן, אולי גם ההפך ייתכן, שנותרו אצל היועמ"שית ועושי דברה בפרקליטות עוד אנשים הפועלים מתוך הטיה פוליטית הפוכה, שמתקיימת שם אכיפה סלקטיבית ואולי הטיה פוליטית.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
התחלפנו היום בתפקידים.
אבל יריב, אתה יריב אופנהיימר שהיה פה גם אתמול?
לא, זה אחד אחר. יש כמה, אנחנו מפוזרים בכל הארץ.
כי ממש לא הבנתי אתמול. אתה אמרת על הפרקליטות דברים שאני לא הייתי מעז להגיד עליהם.
אמרת כבר דברים יותר קשים. לא אמרתי שהם ביביסטי, אמרתי שהם מצאו הזדמנות בסעיף הספציפי הזה להתחנף קצת ימינה וללכת לאיזה קיצוניות, וכבר ראיתי היום כותרת בארץ שבחירים בפרקליטות הביאו סלידה או הסתייגות מהשימוש במילה טרור לגבי החבורה הזאת. אבל אני למשל לא חושב שהם לא צריכים לעמוד לדין. אני לא חושב שלא צריך להיות כתב אישום. אני חושב שצריך להעמיד אותם לדין שהם עברו עבירות. פשוט השרבוב של המילה טרור נראה לי, וגם העברה של החומרים לשרה נתניהו, זה כבר נראה לי מהלך שהוא יש לו סיבות לא ענייניות, אבל זה עניין נקודתי.
כלומר, יכול להיות שיש בפרקליטות לטעמך אנשים שפועלים מתוך הטעיה פוליטית או ממניעים תועלתניים.
שברגעים מסוימים מנסים נכון. להתחנף לצד השני. כן, זה לא, כן. הם לא באים בבוקר בגישה פוליטית. אבל לא. הם מסתכלים גם על, על רוח הדברים. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה לא מזועזע מהחשדות, שבוא ננקה קצת את כל הרעש מסביב, בעצם הטענה היא שאנשים במשטרה שיתפו פעולה עם טרור יהודי בשביל לרצות את השר, בצורה כזאת או אחרת, אוקיי? בצורה של אולי לא עצרו, אולי לא טיפלו. זה לא מזעזע אותך?
אין לנו זמן. הקצין כנראה היה אמור להתמנות תת ניצב היום. ויכול להיות, אני רק מעלה אפשרות כי אני לא יודע פרטים, יכול להיות שאיזה קצין ממורמר שלא קודם, הלך וסיפר סיפור שלא היה ולא נברא? יכול להיות דבר כזה?
על פי הציוצים של בן גביר?
שמעת כבר על מסמכי הפרס למיניהם?
בן גביר בעצמו כבר מפליל את האנשים שהוא כנראה סיבך בציוצים שלו, אז קשה לי לראות את התסריט שלך. חדשות, נמשיך אחרי.
אחרי.
עכשיו, 5 בערב, עם אריאל דד ויריב אופנהיימר.
והאורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי על השידור סתיו קורנס, ושוב, שלום יריב.
אהלן, אהלן, מה עניינים אריאל?
בסדר, בוא נפנה ישר לבני אשכנזי, כי יש כמה עניינים משפטיים בוערים, שלום לך.
ערב טוב לך.
כתב המשפט של וואלה. היי בני.
מה העניינים?
בסדר.
אנחנו בסדר. תגיד, מה קרה לשופט המחוזי שהחליט להקל באשמתו של אלי פלדשטיין והנגד, או שלא הבנתי משהו?
חכה, עוד לא הוחלט כלום. הוא רק אומר שכרגע הוא רואה שהתשתית הראייתית היא חלשה. עכשיו, אנחנו דיברנו על זה, יריב לא היה באולפן. אני אמרתי לך, בהי לישנה, ואני אחזור, הפרקליטות טיפסה על עץ גבוה עם הסיפור הזה. עץ גבוה מאוד עם העבירה שהיא מייחסת לפלדשטיין פגיעה בביטחון המדינה, עבירה שהדין עליה הוא מעצר עולם, כן? לא צחוק האירוע הזה. ואני גם זוכר שהסברתי את זה, שהעניין שם עם הצפיות, זאת אומרת, היסוד הנפשי, הכוונה, האם הייתה לו כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וזה די ברור מהקריאה של החומרים שמותרים לנו לקריאה, שזה לא הייתה הכוונה שלו. אפשר לבקר אותו על הרבה דברים אחרים שאנחנו יודעים כעת, ואני יודעתי גם הביקורת היא ראויה, אבל לייחס לו פגיעה בביטחון המדינה זה מאוד מאוד
חשוב. אז רגע, בני, בוא נעשה שנייה סדר. כן, מדובר כן. בדיון על הערכת מעצר, אנחנו עוד לא במשפט.
הוגש כתב אישום.
ומתי ההחלטה על הערכת המעצר? מתי צפויה ההחלטה? כי בינתיים זה דברים שהשופט אומר בדיון, נכון?
נכון, אז יש איזושהי החלטת ביניים שהוא כאילו הוציא, ועכשיו אם אני מבין נכון, הם עדיין מנהלים את ההליך הזה, כרגע
okay,
רק שנייה נסביר למאזינים, הוגש כתב אישום, עכשיו אנחנו נמצאים בתהליך שבו מחליטים עד לכמה זמן להאריך את המעצר שלהם, האם עד תום ההליכים, כלומר עד הגשת כתב האישום וצפונה מכך, או שאפשר לשחרר אותם לבית ואז להתחיל תהליך של האישום כמו שבדרך כלל מתחיל הליך פלילי.
עכשיו, כן. מבחינה מהותית, השופט מדבר על נושא של אכיפה בררנית, ובעצם אומר, אם מעמידים לדין את פלדשטיין בהאשמות כאלה חמורות, למה לא מעמידים לדין אדם אחר בלשכה שהיה מעורב בפרשה, יונתן אוריך?
הוא כותב על אוריך, נכון, הוא מציין את הסיפור הזה של אוריך, אני לא חושב שהוא אפרמות נכון לגבי...
טענה לאכיפה בררנית, והגנה מן הצדק בעצם, זה המשמעות שלה.
כן. כן, אז הוא אומר, תראו, זה טענות מקדמיות, אבל הוא אומר, בהמשך הוא אומר, בסדר, אתם יכולים לדון על הדברים האלה במהלך הדיון עצמו, זאת אומרת, שיוגש כתב האישום לא בפני, כמובן לא בפניו, הוא לא ידון בכתב האישום, הוא שופט מעצרים, שיוגש כתב האישום, ההרכב שידון בתיק הזה, תוכלו להעלות את הטענות בפניו.
עכשיו יכול להיות, ונדמה לי שגם על זה כבר דיברנו, שהעץ הגבוה שתיארת שהפרקליטות עלתה עליו נועד כדי להתמקח, כדי להשיג חתימה על הסדר טיעון?
תראה, אני מכל מקורותיי שבדקתי עד כה לא הוצא הסדר, לא הוצא את מדינה, סליחה, לא הסדר טיעון. ייתכן מאוד 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 שלפעמים אתה מכניס אישומים גדולים יותר כדי להתמקח אחר כך, אבל אני לא יודע אם זה המקרה, כי הרושם שאני מקבל פה זה שהפרקליטות מאמינה בלב שלם שזה האישום שהיה צריך להדביק במקרה הזה, על אף שמבחינה משפטית, אני, כמו שאמרתי לכם, אני חושב שהיא עשתה כאן טעות גדולה מאוד, ושהשופט מסמן לה את זה היום.
אני חייב להבין, ביני, מבחינה מהותית, האם יש סימן שאלה לגבי העובדות? העובדות הן שהוא קיבל את, שפלדשטיין קיבל מסמך סודי ממישהו, מאותו נגד במערכת הצבאית, והעביר אותו הלאה לאנשי ראש הממשלה, כנראה לא לראש הממשלה עצמו, כשבסוף זה הודלף לבילט וכולי. אז מה בעצם השתנה עובדתית בטענות? או שזה רק עניין פרשני?
שום דבר, לא רק שהוא לא זה, אלא גם הוא כתב מסרווה היום, הוא כתב, הם מודים בטענות, בחלק מהטענות הם מודים.
כי על פי מה שאני קורא בחלק מהאנשים מהצייצנים וכולי, אתה יודע, כבר מהצד היותר, בוא נאמר, תומכי ביבי, אין פרשה, סתם, אין שום דבר.
לא, זה מרחיק לכת.
אוקיי, אז מה כן השתנה, עובדתי?
שנייה, אז בוא נעשה סדר, במשפט פלילי, בדרך כלל המחלוקת לא תהיה על עצם העובדות, אלא על הפרשנות. קודם כל, לא תהיה מחלוקת שפלוני אלמוני עשה כך וכך, כי בדרך כלל יהיה תיעוד די טוב, ובמקרה הזה גם הוא כותב מסרווה שהם מודים בדבר הזה, לכן אין, לא יכולה להיות מחלוקת. יכולה להיות מחלוקת, האם היה להם כוונה לבצע את העבירה, ובמשפט פלילי זה מאוד מאוד חשוב, זה מה שנקרא היסוד הנפשי. יבוא הנגד ויגיד, אני לא רציתי לבצע שום עבירה, רציתי להעביר מסמך לדיעתו של ראש...
בעניין הזה מצבו של הנגד כנראה יותר טוב, כלומר...
כן.
למרות שהוא זה שגנב אותו שהוא ניסה לפגוע בביטחון המדינה.
אבל הוא זה שגנב את המסמכים מהצבא, אני בכלל לא בטוח. פלדשטיין בסוף קיבל מסמך והעביר הלאה. למה יש מישהו בפרקליטות שיכול להסביר למה אוריך לא נחקר בצורה קצת יותר משמעותית, איפה הדברים עומדים בעניינו, בכל זאת הדברים הם משמעותיים.
בסברים שהתשתית הראייתית שם חלשה מדי. תראה, חקרו אותו פעמיים. זה התחיל הרי בעדות פתוחה, הפך לחקירה בעזרה. וכנראה שהראיות שם הן מאוד 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 חלשות כלפיו. בסופו של דבר, בוא, אם אנחנו נצטרך לצייר את זה בתרשים דברים, יש לנו הרי, יש לנו את אחד שמעביר לשתיים, ואז יש לך את שלוש שיודע מזה. אז זה מאוד מאוד חלש. אל תשכחו שאחד המעורבים בפרשה הזאת, אני לא אוכל להרחיב יותר, אבל אחד הטענות נגדו הייתה שידע ולא דיווח, והנה, אתם רואים שהפרקליטות ירדה מזה לחלוטין, אני מדבר על אחד החיילים כרגע, לא ארחיב יותר ממה שנתתי לכם. אז אני חושב שהקו שהפרקליטות נוקדת בו זה שמי שידע, אבל לא מה שנקרא ביצע בידיים את העבירה, ככל הנראה אנחנו לא נלך איתו לבית משפט, כי זה רק יסבך את
ההסכים. אני מודה ביני שבסוף כשאני שומע את כל הסיפור הזה, אני שואל שאלה אחת, איפה נתניהו עומד בכל העניין הזה? הרי בסוף לשכת ראש הממשלה העבירה את החומר לבילט, זה החשד, שלא מופרך כרגע. ונתניהו בעצמו ציטט את ההדלפה בבילט בישיבת הממשלה, השתמש בעניין הזה. האם לפחות לא נדרשת עדות מנתניהו? האם ידע, האם לא ידע שלא לדבר על חקירה בעזרה בנושא הזה, כשאנשים בלשכתו הם נחקרים, וכשהוא השתמש בעניין, הבוס מרוצה, ה-SMS'ים שנתפסו בעניין הזה, יש איזה רעיון בפרקליטות להרחיב את החקירה גם אליו, או שכרגע משאירים את זה בדרג היועצים?
לא, אין דרך לקשור אותו לסיפור הזה, לפי מה שאני יודע בפרקליטות, אני אענה לך משפטית וציבורית. משפטית, אין דרך לקשור אותו לסיפור הזה, וגם אם הוא יקריא וגם אם הוא ידע, הוא תמיד יכול לבוא ולהגיד לך, בסדר, ידעתי שזה פורסם, לא ידעתי שגנבו מסמך, לא ידעתי שזה מסמך שלא עבר צנזורה, לא ראיתי שזה פורסם, הביאו לידיעתי שזה פורסם, מאיפה אני יודע שבוצע עבירה, זה משפטית. ציבורית, אני חושב שהיה ראוי מאוד שראש הממשלה יבהיר מה בדיוק קרה שם.
הנה אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה.
לילה טוב.
שלום וערב טוב לניצב בדימוס שלומי קהטבי, לשעבר מפקד מחוז שומרון ויהודה במשטרה, מקורב לשר בן גביר. שלום לך.
אני מקורב לקדוש ברוך הוא. שלום לכם.
מקורב לקדוש
ברוך הוא. אשריך, אשריך, לוואי על כולנו.
אני מתקן. בלי להיכנס לדברים שאסור לפרסם עדיין, איזה סוג אינפורמציה יכול להיות בידי שוטרים במחוז שי, שהשר לביטחון פנים עשוי להתעניין בהם?
אני אומר לך בגדול, ילדת, שלמעשה השר מנוע מלקבל מידע מכל סוג שהוא מעולם החקירות. זה יכול להיות מחוז שי, יכול להיות מחוזות אחרים של המשטרה. אבל לגבי, למשל, הטרור היהודי, מה שנקרא, שזה לא טרור יהודי בעצם, זה העולם שהוא רגיש מאוד, הוא בועה שמתעסקים בה, שבק ומשטרה ביחד, כל אחד בצד שלו, תוך כדי שיתוף פעולה כלשהו, אולי זה יכול להגיד את הדרג הפוליטי.
תגיד, אתה רוצה להגיד לי שבימי המחתרת היהודית המפורסמת בחברון, השר לביטחון פנים, אפילו ראש הממשלה, לא התקשרו לברר מה קורה בחקירה? לא, הם צריכים להתנהל לפי זה.
האמת שזה צריך להגיע אליהם בנתיבי הפיקוד. אם זה לא מגיע, אז חובה על אותו דרך שיודע מה העניין, להעביר את זה הלאה. זה בדיוק כמו שקרה בזמנו עם קהלני. קהלני בתמימות שמאוד מאוד אופיינית לו, שאל מה קורה עם חקירה מסוימת, למה היא מתעכבת, למה יש שיהוי בחקירה, וכתוצאה מזה מגיעת ישראל נגד אביגדור קהלני, נגד גיבור ישראל. זאת אומרת, כל ההתערבות של דרג מדיני בעולם החקירות היא התערבות בעייתית מאוד, היא מוגבלת מאוד, מה שכן, יש מדעי שצריך שיגיעו לדרג מדיני.
אבל תראה, השר בן גביר בעצמו היום מצייץ, והוא אומר שמפקד ימ"ר ש"י שם את ביטחון המתיישבים בראש סדר עדיפויות, והתמקד במאבק בטרור הערבי, במקום לרדוף ולהתנכל לנערים עם טושים. ככה הוא קורא לחשודים בטרור יהודי, נערים עם טושים. בעצם בן גביר אומר, בציוץ הזה, אני מרוצה מההתנהלות של מפקד מחוז ש"י או ימ"ר חקירות, כי הוא בעצם נתן, על פי הציוץ הזה, חסינות לטרור. היהודי. עכשיו יש להתעדכן מה קורה בחקירה, ויש לרצות שהשוטר שנמצא תחתיך לא יחקור אנשים שיקרים ללבך, שהמשטרה תשתף פעולה עם טרור יהודי. אלה הם החשדות, זה חשדות חמורים ביותר, זה לא שר שמתעניין קצת מאיפה החקירה עומדת, זה שר שרוצה שלא תהיה חקירה.
רגע, זאת שאלה?
הלכת רחוק מדי לדעתי.
אני מקריא את הציוץ של בן גביר ומה שאני מבין ממנו.
אז אני אומר לך, מה דעתי, כיוון שאני מכיר את הפרקטיקה של מחוז ש"י, את העבודה המשותפת של צבא, שבת, מנהל אזרחי לכל זה, קודם כל, הטרור היהודי לא קיים, אין דבר כזה. זה מרגע שהמצאנו עם הזמן, כולנו הגבעות 500-600 ילדים חסרי מסגרת, שמתקוטפים שם כתוצאה מפיגוע בחווארה וכל זה. להגיד שזה טרור מאורגן, עם תשתית, עם מערכת מודיעין, עם כל מה שמכירים כדפוסים של טרור, זה לא. ואחרי זה, החבר'ה הצעירים האלה מגיעים בערך אחד לצבא, לכל המסגרות.
זה שהחבר'ה הצעירים האלה מעורבים בפרעות שכבר הביאו גם להרג של פלסטינים חפים מפשע. אז בוא, זה לא צעירים עם טושים, אנשים שמציטים בתים, אנשים שהולכים ועושים פוגרומים, שמביאים בסוף למצב של הרג של פלסטינים, זה לא אנשים עם טושים. אז אתה לא רוצה לקרוא לזה טרור, תקרא לזה בשם אחר. השאלה אם המשטרה צריכה לחקור את זה.
ודאי אני צריכה לחקור, אין חולק, אבל בוא נגיד לך איזה משהו, כשאתה אומר טרור בצורה כזאת, אתה הופך לתופעה מסיבית גדולה שמחייבת מאמצים של המדינה, להקים חטיבה יהודית בשבת, וזה לא נכון, יש מצב ביהודה ושומרון שבעצם כשיש פיגוע, תמיד שהסינדרום שבאחריו מופיע תגובה יהודית כלשהי.
אבל עזוב, בוא נדבר על בן גביר, לא על נורא גבעות.
זה דומה, זה לא דומה.
האם נראה לך לא הגיוני שאנשים במחוז ש"י, על מנת לקבל קידום מהשר, אמרו, אם אנחנו עכשיו נחקור ביד קשה את טרור הגבעות, נוער הגבעות, איך שתקרא להם, אז השר לא יאהב את זה ולא נתקדם. אז אולי עדיף לנו דווקא להיות קצת נעימים ורקים, ואולי לא לחקור, ואולי אפילו לספר לשר מה קורה, ואז נוכל לקבל קידום. זאת האשמה, זה נשמע לך מופרך?
מופרך מאוד, ואני אגיד לך למה, כיוון שבסופו של דבר, אני מכיר את הקצינים בתמורה, מי שהם נורא בסיפור הזה, הם לא עושים את דברו של השר, עושים דברו של מפקד המחוז, בהמשך למדיניות המפכ"ל ושר. נקודה, אף אחד מלא בא אל השר ומנפנה בזה, עשיתי מעצרים של יהודים כאלה ואחרים. אז ככה, זה טרנד כזה, או כך ותן, זה לא המצב.
נאמר שאחד מהמקצינים, הניצב משנה, היה מועמד לקידום ממש עכשיו, המשפחה צעקה בבית המשפט, היום הוא היה צריך לקבל תת ניצב. יכול להיות שמישהו שכעס על זה שהוא לא קודם, הלך וסיפר סיפור שלא היה ולא נברא, או שאין אשן בלי אש?
לא בלתי אפשרי, כיוון שבסופו של דבר, כל החקירה אותי חקירה מיותרת, היא לא חקירה אמיתית, היא הפכה להיות חקירה ממש שזה אכבר או לדהר, בוא נאמר ככה, זה המצב.
אנחנו לא יודעים את זה.
קצין אחר לזה, כן. הקצין הוא קצין טוב, קצין הוא מועמד לקידום, הוא ועוד כמה קצינים. להגיד שהסיפור של איך הוא מטפל בנוער הגבעות, הוא זה שיהיה כתבחין לקידומו, כן או לא, זה קצת מופרך.
תראה, ניצב כהטבי, אתה יודע שהשב"כ, הוא גם מפרסם את זה בצורה כזאת או אחרת, הוא ניתק מגע עם מחוז ש"י. הם כבר לא חושבים שהמשטרה מעוניינת לטפל ב... אתה לא אוהב לקרוא לזה טרור יהודי, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אז יכול להיות שבכל זאת יש פה איזה מדיניות של רצון למצוא חן בעיני השר, זה אפילו טבעי, אתה יודע, אם אני רואה את עצמי כמפקד מחוז ש"י ואני רוצה קידום, ברור שאני לא הולך להתעמת עם השותפים האידיאולוגיים של בן גביר, זאת תהיה טעות מבחינתי, גול עצמי. אז אתה יודע, זה נשמע הגיוני שזאת הייתה רוח הדברים במחוז.
ירי, בוא אני אגיד לך משהו, חובתם של הקצינים, בכל שרשרת הפיקוד, לממש את מדיניות השר. שהיא אומרת, עקיפה, תטפל בהגנה על יהודים, זה אמירה של השר, וזה בסדר גמור. להגיד שהשב"כ הוא זה, אגיד לך, בפרקטיקה מה שקורה, בסופו של דבר השבק מתמקד מאוד בטכנולוגיה, הוא לא יכול לעשות פעולות שלא מתואמות עם האיומים של משטרת ישראל, כזה המודיעין במחור שהם נהדרים וטובים ונמצאים באיפה שהם צריכים להימצא. השיתוף פעולה קיים אז, ובתקופה שפינצ'י עכשיו הוא אפילו התגבר, תמיד עבדו בשביל המשותפת. המודיעין על השולחן, אני ודיסקין, ובהמשך כל שרשרת האחריות. ככה לא פה זה משבר גדול. וגם אני לא חושב שבק מתעסק יותר מדי בילדים האלה שהרימו דגל, הרימו איזה צריף כלשהו, זה לא מעניין אותם כל כך.
עכשיו תגיד לי, איך יכול להיות ששבס מעורב בעניין? באיזה ערוצים? או שזה סתם פרוטקציה, כלומר, נציב שבס אומר, אני מכיר את הקצין ההוא, אני ממליץ עליו לקידום.
מה, קודם כל, השר מקבל את, את האינפוטים דרך תיקים אישיים, במשרד ביטחון, ומי שקיימים, שאני רפקת במעלה, הוא מקבל את המדעים האלה. יחד עם זה, חובתו של השר, גם להתייעץ, אז אם הוא מתייעץ עם הכסיבה הקרובה שלו, זה לגיטימי לחלוטין, הוא בהתנאי שכל בתוך זה הליך סדור.
ניצב בדימוס שלומי קעטבי, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.
תודה.
שעות טובות.
שלום וערב טוב לרב ניצב בדימוס אסף חפץ, לשעבר מפכ"ל המשטרה.
שלום וערב טוב.
שלום.
כבר הרבה שנים מאז שהיית מפכ"ל, נדמה לי שבן גביר היה אז באגף הנוער, אני לא, אולי אני טועה. אבל...
תאמין לי, אני בקושי זוכר אותו.
אוקיי, זה כנראה, על זה דיברתי. האם אתה מכיר מקרים שבהם שר לביטחון פנים, בתקופות שאתה היית פעיל, היה פונה לקצין ואומר לו, תגיד לי, מה קורה עם החקירה הזאת והזאת, למה היא נגררת, או למה אתם לא מביאים תוצאות, או שזה בלתי אפשרי?
זה לא בלתי אפשרי, אבל זה לא היה. זה רק אצלו, החוק זה בעניין של המלצה בשבילו, לא...
אתה יכול לדבר ישר לטלפון, כי נדמה לי שאתה משתמש ברמקול, ואתה נשמע עמום.
כן, אני עם אוזנייה. אני אומר, זה לא היה דבר כזה. אני, תראה, השר שאני הייתי תחתיו, זה היה השר שחל.
משה שחל.
הוא היה מקפיד מאוד לא להתערב. היה ידע את הגבולות, ומה שנעשה היום זה פשוט לא נורמלי.
תסביר, מה פה לא נורמלי? איפה אתה רואה את השינוי הדרמטי?
אסור להתערב בדברים כאלה. אסור להתעניין אפילו.
אסור לשר להגיד, תשמע, יש 10 מקרי רצח במגזר הערבי, או 100 או 1,000, ולמה אתם לא מביאים תוצאות, או שזה התערבות מותרת?
זה התערבות מותרת לחלוטין, בכלל.
עכשיו, איפה עובר אסור? למה אתה יכול לשאול, תגיד, החקירה של רצח פלוני, למה אתם לא פענחתם אותה עדיין?
זה אפשר לשאול.
עכשיו, אפשר לשאול...
אבל...
אוקיי, בוא נתקדם. אתה יכול לשאול גם החקירה של רצח פלוני, שהבאתם את השכן שלו, שברור לגמרי שלא קשור לסיפור הזה, ואתם סתם מתעלמים מהרוצחים האמיתיים שעוד מסתובבים בשטח ומשתוללים. מותר להגיד דבר כזה?
תראה, ברגע שאתה נכנס לקרביה של החקירה, ושואל לגבי פרטים מסוימים, לגבי אנשים מסוימים, זה כבר מעבר של זה כבר אסור.
אני רוצה לדבר איתך קצת על השוטרים. אני יכול לדמיין שהיום שוטר בכיר שרוצה קידום ומבין, כי השר מתגאה בזה, הרי הוא אמר למשל שמי שיש נגדו כתבות בארץ, אז הוא יתקדם יותר מהר. השר אמר את זה בקולו. אז שוטר שאומר אני רוצה קידום, אומר אם אני עכשיו אחקור חשוד בהצתת בית של פלסטיני, ועוד אפילו אצליח בחקירה ואביא להרשעה, הלך הקידום. מה אתה מציע לשוטר כזה לעשות כשהוא עכשיו בדילמה מול החובה שלו לשמור על החוק לבין הרצון שלו לרצות את השר?
לשמור על החוק.
ולדעתך זה מה שקורה היום במשטרה? מה שאתה שומע? מה שאתה מכיר?
לא, זה לא מה שקורה, וזה על זה אני לא רק מתרעם אלא גם מתריע. אתה מבין, עכשיו הם בחקירה, הם עשו עבירות, יש חשד שהם עשו עבירות פליליות בשביל לרצות אותו. ועכשיו הם בחקירה, אני מקווה שהם יצאו מזה, אבל אם לא, אז הם יחטפו כתב אישום.
ואתה חושב שזה זה מהלך שיכול קצת לשנות את יחסי הכוחות בתוך המשטרה? כי התחושה של מי שמסתכל מבחוץ, שהעסק כבר די יעבוד, שבן גביר הצליח והפיכה שלו הצליחה, וכל קצין יודע שאם הוא רוצה להתקדם, הוא צריך למצוא חן בעיניו.
זה נקודת מפנה עכשיו. אני מאמין שהדילמה בין בחירת החוק לבין בחירת השר, מתאזן עכשיו, ובחירת החוק תגבר על בחירת השר. והמגמה הזאת, שאני מאוד חרד ממנה, תיסוג לאחור.
איפה עומד, עומדת בחירתו של קצין, שיודע מה רוצה השר, ויודע מה רוצים הממונים עליו, מפקד המחוז למשל, ועמדתו בין מה שנושב ברחוב, בעיתון, בתקשורת. תביאו לנו ראשים של נערי גבעות שהציתו, שפשעו, שרצחו. איפה עומד הקצין בדילמה הזאת? הוא צריך ללכת לפי מדיניות השר ומפקד המחוז?
הוא צריך ללכת לפי החוק. אם מדיניות השר היא לא לפי החוק, הוא צריך ללכת לפי החוק ולא לפי מדיניות השר. נורא פשוט. אותו הדבר גם אם זה מפקד המחוז שלו.
ואתה נמצא היום בקשר עם שוטרים שמספרים לך שהם בדילמות כאלו? אתה מכיר את זה ממקור ראשון, מאנשים שאתה מכיר מתוך המשטרה?
לא, 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 אני לא בקשר איתם, אבל ברור לי שזה ככה. תשמע, אני כבר רחוק מ...
ומהניסיון שלך, מחש זה גוף מספיק חזק שיכול באמת לעמוד מול השר, מול גורמים במשטרה, ולייצר פה מהלך של הרתעה?
מה שכרגע הם עושים הוא מהלך הרתעתי בצורה יוצאת מן הכלל. זאת אומרת, הם עובדים לפי החוק. ואני מקווה שזה יאיר את כל המערך המפקדי המשנה והמפקדים שהם תחת המפכ"ל והמפכ"ל עצמו, להעדיף את החוק ולא את הפוליטיקה. ויש פה מאבק בין הפוליטיקאים או בין הפוליטיקה לבין החוק, והחוק חייב לנצח.
אני מסכים שהחוק חייב לנצח. לי אין יותר שאלות. יש לך?
גם לי לא, חוץ מתקווה באמת שהכוחות האלה באמת יהיו מספיק חזקים ואיתנים. אני מודה שאני הופתעתי מהחקירה ומהנחישות שלה, ונראה לי שגם אתה, אסף חפץ, הופתעת.
מהנחישות של מי?
של מחש, בעניין הזה.
לא, אני לא הופתע, זה בדיוק מה שהם צריכים לעשות. אני לא הופתעתי בכלל מהנחישות, הייתי מופתע אם הם לא היו עושים את זה. מחש הם גוף של הפרקליטות, של
משרד המשפטים.
התביעה, של הפרקליטות. והם, אני מעריך שמי שנמצא שם בראש מחש, הוא מבין שהחוק הוא המבחן האמיתי שלו, ולא הפוליטיקאי.
אני התקלתי בהזדמנויות אחרות במדיניות הפוכה של מחש, אבל זה היה כבר פעם. רב ניצב בדימוס אסף חפץ, תודה רבה לך.
תודה
רבה. יריב, בפרסומות קראתי דיווח של מיכאל שמש, שבני המשפחה של פלדשטיין והנגד קיבלו בקשה להישאר באזור ולהיערך לאפשרות של חלופת מעצר, ואחר כך של מרדכי הלפרן, משפחתו של אלי פלדשטיין חתמה כעת על ערבות לשחרורו למעצר בית, והפרקליטות חקרה את הוריו האם תסכימו לשמור עליו ולהיות בבית איתו, והתשובה הייתה כן. אז אולי זה אומר
ש... אני אפתיע אותך שאני אגיד שזה בסדר גמור? אתה יודע, אם החקירה הסתיימה ויש כתב אישום, אין שום סיבה.
אני לא חושב שאת אלה מקיסריה צריך לעצור עד תום הליכים.
אם אין מסוכנות והחקירה הסתיימה, זה בסדר גמור.
טוב, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, ערב טוב לך.
ערב טוב.
תשמע, היו אתמול הרבה מאוד בסים נמוכים ובריטונים של איומים עכשיו, אחרי שחיזבאללה ירה על הר דוב, אנחנו מה זה נעשה להם? האם באמת פרענו את השטרות האלה אתמול?
תראה, זה אנחנו נדע בעוד כמה חודשים ואולי עוד כמה שנים, כשנבין בעצם עד כמה נעצב ונייצב את קו הגבול בין ישראל ללבנון, ואפילו לא רק בין ישראל ללבנון, גם בין ישראל לסוריה ובכלל במזרח התיכון. כי בסוף מה שקורה פה כרגע זה תהליך של עיצוב של סוף המערכה, וכל אחד מנסה ככה ליצור איזושהי משוואה, לפחות חיזבאללה מנסה ליצור משוואה בצפון, וישראל אתמול הגיבה בעוצמה, אפשר להגיד אפילו עוצמה רבה, בתלוית משואלים, והשאלה שאני שומע הבוקר זה כי למה לא תקפו בבירות, או למה לא תקפו ביעדים נוספים.
אז חשוב שהציבור יבין. בירות כנראה שהאמריקאים ביקשו לא...
יכול להיות שגם האמריקאים, ויכול להיות שגם אתה רוצה ליצור איזשהו סוג של מדרגות של תקיפות גם לאחר מכן של הנישה, ואני מניח ש...
מדרגות זה אומר שאתה חוזר למדיניות הסבבים?
לא. מדרגות זה אומר שאם אתה יורה על הר דוב, אני מוריד לך... 10 אזרחים או פעילים ו-30 יעדי טרור שאני פוגע, אז זה מדרגה אחת, ויכול להיות שהמדרגה השנייה זה שאם אתה יורה על קריית שמונה, אני מוריד לך את בניין הפרלמנט.
ברגע שאמרת מדרגות, אמרת סבבים. זה מה שהיה עד למלחמה.
אבל לפני הסבבים והמדרגות, יש איזו תחושה שאנחנו בהתחלה דובר על הסכם, וגם האמריקאים גם עכשיו מדברים על זה שזה הסכם, שהוא יחזיק מעמד, שמדובר למשהו לאורך שנים, ויש את אלה שקוראים לזה הפסקת אש, זאת אומרת משהו מאוד שברירי, שיכול להסתיים בעוד כמה דקות, ו... תרשה לי לומר, גם צה"ל היה די אסרטיבי עוד לפני הירי של חיזבאללה, ופעל בלבנון, ופעל לא רק נגד משגרים שברגע זה אומרים לשגר לישראל. אז אנחנו, על פי מה שאומרים בצבא, אנחנו באיזושהי הפסקת אש שבסוף תתפרק, או שאנחנו בתחילתו של הסכם שלמרות ההפרות הקטנות, בסופו של דבר הוא יחזיק? מה התזה בצבא?
בצבא, לפחות עם מי שאני דיברתי נכון לימים האחרונים, כולל ליממה האחרונה, אומרים את הדבר הבא, אנחנו כרגע בשלב של עיצוב, ובעצם כל צד בוחן את הצד השני, ואגב אתמול לפני האירוע הזה, כמו שאתה אמרת באמת, צהל תקף בשני מוקדים, בפעם אחת את אותו אופנוען שהגיע לבינג'בל והוא היה חמוש, ובפעם השנייה בצפון, על פי פרסומים זרים כמובן, בצפון לבנון, באזור שבגבול שבין סוריה ללבנון, כאשר טרקטור שם של החיזבאללה, ניסה לפתוח נתיב להעברת חימושים מסוריה ללבנון. וזה רחוק רחוק מגבול ישראל אגב. ולכן צריכים להסתכל על הדברים. ישראל כרגע שמה יד של חזקה, של אכיפה בלבנון, כדי ליצור מצב שבא ואומר, לא יהיה סבבים, לא יהיה משוואות, אנחנו נגיב בעוצמה לכל דבר שיקרה. ואתמול בערב, ושוב שאלה את מי שואלים, ואת מי שאני שאלתי לפחות אתמול וגם היום בבוקר במערכת הביטחון, היו סביבי רצון מהתגובה, אמרו זו תגובה שהיא מעבר לפרופורציה, שני מרגמות שירו לשטח פתוח בהר דוב, שאגב לפני השביעי באוקטובר 23, המקום הזה היה החצר האחורית שבו חיזבאללה כל פעם שרצה לאתגר את ישראל, הוא היה עובד שם ופועל שם. וזה בדיוק הנקודה שהוא הלך ובחר ישראל כשהוא
איבדנו את
אבי אולי יחזור הקו
הקו הכחול?
או, עכשיו שומעים אותך
אני אומר, אתם שומעים אותי?
כן, עכשיו שומעים
סליחה, אני אומר על איזה קו דיברת? על הקו הכחול או הקו שאני מדבר איתכם?
הקו שאנחנו מדברים עכשיו.
הקו השידור.
חזרתי לכם, ואני מקווה שהאירועים שבצפון, של האתגור הזה של ישראל, לא יהיה פעם נוספת על ידי חיזבאללה, אני חושב שהוא הבין את הרמז. אגב, לשאלתך, בהתחלה, העובדה שמיד אחרי האירוע הזה הוא לא הגיב, וגם עכשיו הוא לא מגיב ב-24 שעות האחרונות, זה רק מנמד כנראה שהוא מתחיל להבין שישראל נחושה.
יכול מאוד להיות שאתה צודק, ימים יגידו, אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לניצב בדימוס שחר איילון, לשעבר ראש אגף התנועה במשטרה, ונציב כבאות והצלה ראשית. ולא בענייני המשטרה הרגילים שדיברנו עד עכשיו על המעצרים וכולי, אלא על סיפור שיריב שם לב אליו. בוא יריב, תגיד מה.
אז זה נושא שמעסיק אותי, ובכלל לא מהזווית הפוליטית, את אמש בלילה נגנב רכב, משטרה רדפה אחרי הגנב, הגנב נסע נגד כיוון התנועה בכביש מהיר, בסופו של האירוע הגנב התנגש ברכב עם שני אנשים, אזרחים, והוא נהרג יחד עם שניהם, גם שניהם נהרגו בעיצומו של מרדף משטרתי, מה שנקרא דולק, שהניידות נוסעות במהירות אחרי. וזה מעלה את שאלת נחיצות המרדפים המשטרתיים באירועים פליליים, בטח אירועים פליליים מינוריים של גניבת רכוש, מכוניות וכו'. ולכן חשבתי שיהיה מעניין לשמוע מה עמדת המשטרה בעניין הזה. מצד אחד המוטיבציה לתפוס את הגנב, מצד שני הסכנה לעוברים ושבים מהמרדפים האלה, שלא בהכרח תואמים את מידת הסכנה מגנב רכב.
אז אני לא יודע מה עמדת המשטרה, אני יודע מה העמדה שלי ואיך הייתה העמדה שלי.
תגיד את עמדתך, אתה היית בעמדה.
המדיניות שלי, כשהייתי ראש אגף התנועה, אני אסרתי על המרדפים. חד וחלק.
בכל מקרה, כלומר, אתה רואה מישהו?
יש שתי אפשרויות לעשות מרדפים לכאורה. אחד בעזרת אופנועים, שזה קל יותר, כי שום רכב לא יכול להתחמק מאופנוע. שניים בעזרת מסוק, שוב מסוק עוקב מלמעלה ולא משנה לאן הרכב יפרפר ויסע, הוא בסוף יעקב אחריו על הנקודה האחרונה, עד שהגנב נוטש ובורח. ודבר נוסף, לא צריך את המרדפים האלה, כי אם אתה עובד חכם, אנחנו נשים רגע על השולחן את הגנבות רכב שעלו בשנתיים שלוש האחרונות בצורה מפחידה. עם המלחמה, עם לכאורה סגר על השטחים, גנבות הרכב הולכות ומסגסגות והכל הולך לשטח. לא, הכל.
אנחנו משלמים על זה בביטוח, כמובן.
כן, אני לא מדבר על החלק הכלכלי, מבחינת מדינת ישראל, אחר כך אתה קונה אוטו חדש, ואתה משלם להם מיסים, והמדינה חוגגת. אבל אני מדבר על העובדה, שאם אתה רוצה לעצור רכב כזה, תחסום אותו ביציאות. תחסום אותו כאשר הוא צריך להגיע ולעבור לשטחים, תכין את השוטרים שם, ותגיד להם רכב בדרך אליכם.
אבל הרבה פעמים הם פשוט פורצים את המחסום ודוארים הלאה. מה אתה עושה אז? לא רודף?
עושים מחסום קשיח, שים שם דוקרנים, יהיה לו פנצ'ר, הוא ינטוש את הרכב ויברח.
תראה, בוא נלך נניח לתסריט, אני לא יודע בדיוק מה קרה אתמול, נדמיין תסריט ששכן רואה גנב רכב, גונב רכב, מזיק את המשטרה, המשטרה קולטת את הרכב, רודפת אחריו, נסמן אותו לעצור, הוא בורח, האנדרנלין למעלה בסיוע, השוטרים רוצים להראות משילות, לתפוס את הגנב, באים מסיבות מאוד טובות, רודפים אחריו, ככל שנוסע יותר מהר, כך הם חושדים שאולי בכלל מדובר בטרור, ואולי בסחר בסמים, ומי יודע מה, כי יש לו מה לעשות. סירבו בורח, ובאנרגיה הזאת נוצר מרדף שבסוף מסתיים במוות של אזרחים מתאונת דרכים. אז זה לא תמיד הרי אתה יכול בטח לא לעלות מסוק ובטח לא לשים מחסומים. אז השאלה, האם יש רגע מסוים שבו השוטרים צריכים להגיד, אני רואה את המכונית, היא נוסעת מהר, היא בורחת ממני, אני עוצר כי אני חושש שהמרדף הזה יעלה בחיי אדם, אנחנו כבר נתפוס אותו בדרכים אחרות. האם יש הוראה כזאת? האם צריכה להיות הוראה כזאת?
צריכה להיות הוראה כזאת חד וחלק. זו לא העמדה של אחרים, הם רואים סרטים של מרדפים בארצות הברית ומתלהבים. אבל זה לא שיטור מקצועי. אתה רוצה לטרוף גנבי רכב, יש דרכים לתפוס אותם. ברח לך היום, תפוס אותו מחר. אתה יכול לתפוס אותו בעזרת מודיעין, בעזרת מודיעין שהוא גם טכנולוגי וגם בעזרת ציינים שמסייעים
לך. איזה מודיעין? אומרים לך תוך 10 דקות הוא במשחטת רכב בטול קרם. איזה מודיעין עובד פה?
תעצור אותו בדרך.
אז איך אתה מסביר אירוע כמו אירוע שקרה אמש?
רגע, אני שומע אתכם לא מקשיבים בכלל. שכדי לתפוס פקקת איזה אוטו שעולה 100-200 אלף שקל, אתה לא צריך להרוג אנשים. אתה לא צריך להרוג ולסכן את התנועה כגנב בורח, במהירויות מטורפות. לא אכפת לו משום דבר, לא אכפת לו לא על אוטו ולא על חייו. הוא לא רוצה להיכנס.
אני מסכים איתך שזה לא שווה חיי אדם, אבל מה שלא הבנתי זה אם גנבים ידעו שלא רודפים אחריהם, אז גנבות הרכב יעלו פי 10.
הם לא יעלו פי 10, כי הם עלו פי 10 ואין כמעט מרדפים, כי זה נדיר שבדיוק הבעלים רואה והרכב המשטרתי יודע שהוא גנב, זה נדיר. אבל אם אתה רוצה לתפוס גנבים, אני אתן לך דוגמה קטנה שתבין את איך אתה צריך לעבוד בתחכום. בזמנו אופנועים היו מקפלים מספרים, נוסעים באדום, משתגעים. איך תופסים אופנוע? אתה לא יכול לתפוס אופנוע במרדף, גם אם תחסום אותו עם ניידת הוא יברח לך, נכון?
נכון.
אז אני שואל לך איך תופסים אופנוע?
תופסים.
אז התשובה היא פשוטה, כשהוא עומד ושהוא בתחנת דלק מתדלק. אז אתה בא, יושב, שותה קפה, השוטר בחנות נוחות, רואה שהאופנוע מתדלק עם הקסדה על הראש, הוריד את הקסדה, שלום, רישיונות בבקשה, טסט, למה המספר מקובל, מי אתה?
אז אני חייב להגיד לך, שחר אילון, ניצב בדימוס, אחת התופעות שהטרידו אותי היו באמת המספרים המקופלים של האופנועים, שכוונו לכיוון הירח והשמש, ובאמת בשנים האחרונות התופעה הזאת ירדה מאוד, זה בזכות פעולות כאלו?
גם בזכות פעולות כאלה, וגם בזכות שאין ניידות בכבישים.
אז הם כבר אין להם בעיה להסתיר את המספרים. אבל בוא נחזור שנייה למרדפים. אני קורא את הידיעות מאתמול, ואני אומר, ליבי עם המשפחות. ואז אני שואל, אוקיי, אירוע כזה, איך מצלצלים בפעמוני ההזקה של המשטרה, של משטרת התנועה, ומייצרים, לפחות מהטרגדיה של אמש, מציאות אחרת? איך מצליחים להעביר את המסר למשטרה, להפסיק את המרדפים?
המרדפים מיותרים והם הרי אסון. מה שאתה כן יכול לעשות זה לתכנן רשת מחסומים שנפרסת ביעילות, יש מספיק אמצעים לעצור רכב דוהר, ואז רק הגנב נתפס ואתה לא מסכן אחרים.
ניצב בדימוס שחר איילון, תודה רבה תודה. לך על השיחה הזאת. יריב, אולי אחד מהסימנים של הפסקת האש זה שיש לנו איזשהו קשב לצרות של אחרים. נשיא דרום קוריאה הדהים את ארצו שהכריז על משטר צבאי, ואחר כך אנחנו שומעים ששגרירות ישראל בדרום קוריאה מסרה הודעה לישראלים שירגעו, ואחר כך אנחנו שומעים שנציגי האופוזיציה אומרים שזה לא הולך. יאיר נבות, כתב חדשות חוץ, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב ולא משעמם כמו שאתם רואים.
בוא תעדכן אותם מנגד מי, כי לא עקבנו אחרי הפרקים הקודמים.
כן, אז בעצם החדשות שאנחנו שומעים ממש בשעה האחרונה מדרום קוריאה מאוד מאוד דרמטיות, מאוד מפתיעות, מאוד מדאיגות, צריך לומר. והחדשות הן שהנשיא יון סוק יאול בעצם מכריז בנאום לילי לאומה על מצב חירום ומשטר צבאי במדינה, ושימו לב, מתחייב לחסל כוחות פרו צפון קוריאנים ולהגן על הסדר הדמוקרטי ועל החוקה. אך שהוא מציג את המהלך הזה כמהלך בעצם שהוא מהלך הגנתי, ואומר שהצד הזה הוא הכרחי כדי להגן על דרום קוריאה מפני כוחות קומוניסטיים.
אז אין לנו הרבה זמן, זה צד של דמוקרטיה מתגוננת או דיקטטורה משתיקה?
אז זהו, שאנחנו שומעים ממש בדקות האחרונות דיווחים על כוחות צבא שנכנסים לפרלמנט, וצווים שמוצאים להשתקת כלי התקשורת, ולכן אני אגיד בזהירות שעל פניו כרגע זה נראה מריח ונשמע ממש כמו הפיכה צבאית, צריך רק לזכור שהוא גם נשיא,
אבל במיעוט, זה הפיכה ולכן, צבאית של השלטון נגד עצמו?
זאת שאלה מצוינת. ייתכן שזה שיתוף פעולה בין הצבא לבין הנשיא שמרגיש סוג של איום עליו ונחיתות, הוא נשיא לא פופולרי, ולכן ייתכן מאוד שהוא מנסה לעשות פה מהלכים, לקחת את הכוח לידיו ולבצר את שלטונו, אבל עוד פעם, יש הרבה ערפל, צריך להמתין ולראות, אבל זה נראה כמו מהלך שהפתיע רבים מאוד, ולא איזשהו משהו מתוכנן.
אבל הרי דרום קוריאה היא מזוהה עם המדינות הדמוקרטיות, בעלת ברית של ארצות הברית כמובן, מול צפון קוריאה שמזוהה עם הדיקטטורה. אז לכן, האם יש פה מהלך שהוא הדמוקרטיה של דרום קוריאה מגנה לעצמה מפני חדירה של צפון קוריאה, או מהלך של מישהו בדרום קוריאה, נשיא דרום קוריאה שמנסה בעצם להשתיק אופוזיציה לגיטימית?
זהו, אז זו בדיוק שאלת השאלות, שאם אנחנו מקשיבים למה שהנשיא עצמו אמר בהכרזה שלו, אז הוא מציג את זה, כמו שאמרתי, כמהלך הגנתי, שנועד להגן על הדרום קוריאה מפני איזשהו מהלך של פרו צפון קוריאנים.
זה הסבר אמין, או שזה נשמע תירוץ בשביל להשתיק מתנגדים, אתה יודע?
תראה, לפי מה שאנחנו רואים בשעה האחרונה בסאול עצמה, הפריסה של כוחות הצבא, הכניסה שלהם האלימה לתוך הפרלמנט, האופן שבו הם מונעים מאנשים עיתונאים וחברי פרלמנט מהאופוזיציה להיכנס לפרלמנט, כמו גם הזרות שאני שומע מהעמיתים שלי, הזרות מכתבים זרים לכתבים זרים שלא להפר את הצווים של המשטר הצבאי, אתם יודעים, זה נראה ומריח ממש ממש לא טוב, ולכן ייתכן מאוד, בסבירות לא קטנה, שבאמת מדובר פה במהלך של הפיכה צבאית. רק נזכיר שדרום קוריאה היא דמוקרטיה צעירה, רק מ-1987, ולכן אין מסורת דמוקרטית מאוד מאוד, נקרא לזה, ארוכת שנים. 40 שנה זה זמן...
חכה לשמוע מה יגידו בבית הלבן.
תודה רבה, תודה רבה לך. וזהו להיום. האורחים והמפיקים שלנו היו אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור סתיו קורנס, אורחי הדיגיטל אחיה כהן, איתי ניקסון ואליעזר בן יהודה, אחרינו ספורט עם קופמן ופרימו. תודה רבה יריב.
תודה אריה, ערב טוב.